כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. היי, מועדים לשמחה. אתם על משחקי הכיס ברדיו. אני ליאל קייזר.
אני שאול אמסטרדמסקי.
מיד יהיה כאן שר האוצר ויקטור ליברמן, נדבר איתו על המחיר, יש שיאמרו הכבד מאוד של ההחלטה להשאיר את המשק פתוח, ועל עוד הרבה דברים אחרים, נדבר גם על מה שהולך בסין, האם מה שקורה שם עכשיו, הקריסה הזאת של האברגרנד היא ספתח של משבר כלכלי גלובלי חדש, או שזה ככה סתם תאוות דרמה של עיתונאים כלכליים, נדבר גם על טלוויזיה ועל בנקים ועל עוד כל מיני הפתעות, אבל קודם לא היינו כאן איזה שבועיים, זה לא ימנע מאיתנו להמשיך כמיטב המסורת במספרים שעשו לנו את השבוע. מה המספר שלך?
לא, מה המספר שלך?
המספר שלי הוא 100,000. 100,000 דולר שאמזון מגרילה בין העובדים שלה, יש כבר כמה כאלה שזכו בסכום הזה, בין העובדים המתחסנים.
100,000 דולר לגולגולת.
100,000 דולר לראש, הפרס גם עשוי להאמיר ל-500,000 דולר לראש, עד סוף אוקטובר הם מתכוונים לחלק לעובדים שלהם 2,000,000 דולר, זה טיפה בים, בואו נהיה כנים.
על מה ולמה?
על פשוט על התחסנות, אנחנו מדברים כל כך הרבה על סנקציות, והם הורים שלא התחסנו ויבדקו, קיבלו היום פורמלית את ההנחיה שהם לא יקבלו מסכורת.
בסוף כסף, התחסנת, כנס להגרלה, תזכה במה
לדור. כסף, תמריצים שליליים, תמריצים חיוביים, כל העולם מתחבט בשאלה הזאת, יהיה מעניין לראות אם אמזון הצליחה לעשות את העבודה.
המספר שלי הוא 4%, זה שיעור הירידה. הירידה במניה של פייסבוק אתמול במסחר בארצות הברית. האם המניה של פייסבוק ירדה בגלל השערוריות האחרונות של מרק צוקרברג שנחשפו בוול סטריט ג'ורנל או בניו יורק טיימס? התשובה היא חד משמעית לא. המניה ירדה פשוט מפני שהחברה הודיעה למשקיעים שלה שהיא העריכה בערכת חסר עד כמה שורת הרווח שלה תיפגע משינוי במדיניות הפרטיות שאפל עשתה באייפונים. אפל עשתה שם שינוי שפייסבוק בעצם מפסידה ממנה כי לא תוכל להמשיך לטרגט אנשים בפרסומות.
זה מפתיע אותך?
שהמניה ירדה רק בגלל זה.
שהמניה ירדה בגלל זה, ולא בגלל כל האתיקה וכל החיבוקי עצים וכזה.
בשלב הזה של חיינו זה קצת אני לא יודע אם זה מפתיע אותי, מעצבן אותי, אבל שילוב של השניים. אבל זה מה שקרה.
אני הציניקנית המרושעת, שאומרת לך ברור, כולנו בסוף רואים את החיים האלה דרך החור שבגרוש או משהו כזה.
טוב. אנחנו נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו לעשות את התוכנית?
כן, המחשבים ששנינו נתקעו, אבל אני זוכרת את הקרדיטים בעל פה. שים לב, הרשימה מאוד ארוכה. העורך שלנו הבוקר הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאי שלנו הוא דני רוקי, ואנחנו מתחילים. בוקר טוב לשר האוצר אביגדור ליברמן.
בוקר טוב לאל. בוקר טוב גם לשאול וחג שמח לכל המאזינים.
חג שמח. השר ליברמן, שמעת, אני חושבת יחד איתנו את מהדורת החדשות, עם המספרים שמדברים על זה שבערך שליש מהחולים בישראל שאמורים להיות מאושפזים בטיפול נמרץ, מאושפזים במחלקות אחרות פשוט כי אין להם מקום. דיווחים אתמול על חולה שנפטר כי לא הייתה מכונת אקמו שאפשר לחבר אותו אליה. איך אתה מרגיש בתור האיש שמוביל בצורה נחרצת את הקו הזה של כמה שפחות הגבלות, כמה שפחות סגירה של המשק?
לא כמה שפחות הגבלות, אלא כמה שפחות פגיעה במשק, והקו שלי חייבים לחיות לצד הקורונה. אני גם מסתכל לא רק על מדינת ישראל, אני עוקב באמת בהקפידה על כל מה שנעשה כרגע באוסטרליה וניו זילנד, שתי מדינות עם באמת מין גישה מאוד קשוחה, נוקשה, סגרים ממושכים. זה לא עוזר למאבק בקורונה, השתכנעתי שהסגרים לא יעזרו, אבל בטוח פוגעים במשק. ולכן אתה חייב לבחור איזשהו שביל הזהב, איזשהו קו סביר, הגיוני. תראו, בחיים אנחנו חייבים לקחת סיכונים. אין שום דבר 100%. אי אפשר להפוך את המדינה לחברת ביטוח. ולכן לוקחים סיכונים מחושבים. כל יום עושים הערכת מצב. ומשתדלים לשמור באמת על ההיגיון. וגם לפעמים השידורים ההיסטריים הם לא עוזרים, תראו...
אבל השר ליברמן, אתה אומר, בחיים צריך לקחת סיכונים, אבל בחיים גם צריך לא לדפוק את הראש בקיר יותר מדי, ולפעמים נכון. גם לשנות כיוון, אם מגלים נכון. שאולי הסיכון שלקחת לא הוכיח את עצמו.
תראי, אני מסתכל גם על כל התחזיות שהיו בחודש אוגוסט. אנחנו התחלנו עם כל הסיפור של תו הירוק מ-18 לאוגוסט, ולפני 18 לאוגוסט היו... דיונים, וגם המומחים הכי גדולים נתנו תחזיות אפוקליפטיות. אנחנו ממש לא שם. ומה שצריך להבין, אנחנו בעיצומו של החג, ועד באמת, עד הסיומת של החג, עם כל המפגשים המרובים, גם טיסות רבות, מראשון לספטמבר יצאו כ-320,000 ישראלים לחול, כ-220,000 חזרו, רק שלשום חזרו, יצאו, אני יודע, 14,000 איש. עד שמחת תורה אנחנו עדיין באי-וודאות. שבועיים משמחת תורה אנחנו נחזור לשגרה ונוכל לעשות ערכת מצב אמיתית.
אז בעצם...
אבל כרגע, כרגע כן. אני אומר לכם, היכולת הספיקה שלנו היא עד 2,000 איש. וגם לפני קורונה, אני נזכר תקופה לפני קורונה, עוד ב-2019, אני הגעתי לאחד הבתי חולים בירושלים במוצאי שבת לחדר מיון לבקר את חמותי, אז זה נראה לי כסרט אימה. עוד בכלל לפני שאנחנו ידענו מה זה קורונה, בלי קשר לקורונה בחורף.
אז מה, אז בעצם המנהלים של בתי החולים מייצרים איזו היסטריה, ובתי החולים היו נראים כך או אחרת, בין אם היינו בגל רביעי ובין אם לאו?
אני חושב שמי שבעיקר מייצר היסטריה זה חלק מהתקשורת, לא כולה. חלק באמת מדווחת בצורה אחראית ואובייקטיבית, והייתה פה הזנחה. תראי, זה לא במקרה שהוספנו לבסיס התקציב של משרד הבריאות 2 מיליארד שקלים, וזה לא במקרה שאנחנו כרגע התחלנו עם הקמת 2 בתי חולים חדשים, בלי קשר לאותם 2 מיליארד. מדינת ישראל, לפי כל הפרמטרים, מיטות אשפוז לאלף נפש, כמות הרופאים לאלף נפש, כמות האחיות לאלף נפש, פשוט נמצאת הרחק מאחור. קחו כל הנתוני OECD, אנחנו בתחתית.
השר ליברמן, בניגוד לחלק גדול, אני חושבת מהאנשים שיושבים סביב שולחן הממשלה, לקחת חלק בממשלות קודמות. אנחנו מדברים על, נאמר, על הרבה של עשור. איפה היית אתה אז?
תראי, אני מתעסק בדרך כלל בתחום שאני מופקד עליו. כמו ששמת לב, אני היום שר האוצר, אני לא מדבר לא על הביטחון ולא על מדיניות חוץ, אני משתדל להתמקד בענייניי ולא להפריע לאחרים. זאת הגישה שלי תמיד. ולכן גם פעם הקודמת אני נותן גיבוי לעמיתים שלי בממשלה ו... סומך שיעשו עבודה הכי טובה, ומצפה גם הפוך שיתנו גיבוי לשר האוצר. ואני חייב להגיד שממשלה הזאת היא לא עוסקת בעצמה. באמת פה ממשלה שעובדת למען הציבור. אתם לא רואים כל יום, אני אפילו שומע תלונות מכתבים פוליטיים.
מה, למה אתם לא רואים מספיק?
ממשלה משעממת, אין מספיק מלחמות היהודים, אין כסח פנימי, אין השמצות, אין...
מזל שיש מגפה שתעסיק אותנו, אחרת הייתה בעיה.
אז השר ליברמן, אני רק רוצה להבין שנייה את עמדתך. ראינו את פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, אומר, גם הבוקר צריך להגביל התקהלויות, אנחנו מתקרבים לסף מסוכן. אתה אומר שאני עוד 2,000 איש, אבל הדרך לשם לפעמים מאוד מהירה. הוא אומר להגביל התקהלויות, אתה בעמדה שלו?
תראה, קודם כל הוא צודק מבחינתו, הוא מנכ״ל משרד הבריאות, זה מה שהוא צריך לעשות. ואני צריך לאזן את זה. אני מבין את החששות שלו, אני מבין את השיקולים שלו, ואני אומר, ואני גם בתוך עמי אני חי, עד שמחת תורה לא נוכל להגביל. כי אנחנו יודעים, כרגע חגים, כולם יוצאים, משפחות. יוצאים לטיולים, נפגשים.
ראינו הגבלות אבל, השר ליברמן, בחגים קודמים. ישבנו בסגר בראש השנה, בשנה שעברה, בליל הסדר, כן.
נכון, ולכן אני אגיע בזה שאנחנו מנענו סגר בראש השנה הזה, וכולם נפגשו.
כלומר, אתה אומר, העובדה שבין...
סליחה, אני גם חושב שהיום הנכונות של הציבור לשתף פעולה עם הסגר, יענות הציבור לסגר, גם אם יכריזו, יהיה, באמת זה תהיה יענות מינימליסטית, ונזק כלכלי
מקסימלי. היו גורמים אבל במשרד הבריאות שהאשימו אתכם בהתנהלות צינית, שאמרו במשרד האוצר לא רוצים לפצות, וזרקו את החץ ואז סימנו את המטרה, לא רוצים לפצות, ולכן פשוט לא מוכנים להטלה של מגבלות באופן קטגורי, בלי שום קשר למספרי המתים שמזנקים ולגרף התחלואה שצועק הצילו.
תראי, אין אנשים ציניים במשרד האוצר ואין אנשים ציניים במשרד הבריאות. ומטבע הדברים, הסתכלות הרפואית מצד משרד הבריאות, או הסתכלות מקצועית מצד אגף התקציבים ממשרד האוצר, היא הסתכלות אחרת. וגישה היא אחרת, והתפקידו של הדרג הפוליטי, הבכיר, מקבלי החלטות, לאזן, למצוא את המשותף. אני אתמול ישבתי ארוכות עם שר הבריאות, נפגשנו לשיחה ארוכה, ואני חושב שאנחנו משדרים על אותו גל, ואני חושב שגם שר הבריאות מתנהל בצורה אחראית, ממלכתית, גם הוא עומד מול לחצים לא פשוטים מתוך המשרד, גם אני עומד מול לחצים מתוך משרד האוצר, ובסוף מתקבלות החלטות שקולות ונכונות.
התו הירוק של בערך 2 מיליון ישראלים עומד לפוג בעוד שבוע וחצי, זו עלולה להיות מכה קשה מאוד למשק. איפה אתה עומד בעניין הזה?
תראי, אנחנו נקבל החלטות בצורה, כמו שאמרתי, אחראית ושקולה, שתביני. כל בוקר מתקיימת הערכת מצב, גם עם דרג המקצועי במשרד הבריאות, וגם במשרד האוצר, וגם במשרד ראש הממשלה. ראש הממשלה מוביל את השיח הזה המקצועי ברמה יומיומית, ואנחנו נדע לתת תשובות. ואמרתי, התקופה האמיתית, ההתמודדות האמיתית עם מצב כבר של שגרה, נתחיל רק אחרי שמחת תורה, כלומר עד אז ברור שתסתכלי מה קורה באתרי נופש, מה קורה כרגע בשדה תעופה בן גוריון, ואנחנו משתדלים לתת תשובות. אם יש בעיה עם המכשירי אקמו, אז רק אתמול השארנו רכישת עוד 5 מכשירים.
למרות שאין בהכרח מספיק צוותים רפואיים שיודעים להפעיל את כל
האקמו. הבעיה בדיוק, יש היום כ-40 מכשירי אקמו שהם פעילים, למרות שיש במלאי כ-70 ומשהו מכשירים, פשוט אין מספיק צוותים, ולהכין צוות אקמו זה בין 4 חודשים לחצי שנה.
בוא נדבר,
אבל תראו, גם עוד פעם, שאנחנו לא פה, לא נצטנע ולא ניקח על עצמנו משהו שלא קיים בעולם. אני מסתכל כל יום על ההתמודדות עם הקורונה בכל העולם. אני חושב שאנחנו מתמודדים בתנאים הקיימים לא רע לגמרי, גם בהשוואה לכל העולם.
אוקיי. אתה בעצם אומר, בשורה התחתונה, עם ישראל רצה לחיות, אנחנו מאפשרים לעם ישראל לחיות, ואחרי החגים אנחנו,
לא רק, תראו, אנחנו פועלים ומשתדלים גם להפעיל לחץ וגם לשכנע. אין לנו לחלק $100,000, אבל צריך להבין, הבעיה המרכזית זה אנשים שמסרבים או מסיבה כלשהי לא מתחסנים. כשאני מסתכל על המקרים הקשים, על הגורם להדבקה, כל מה שקורה, הבעיה המרכזית זה אנשים שלא מתחסנים. וזה חוסר אחריות וקשה לקבל את זה, ומדינה פה באמת גם פה לדעתי פועלת ב בצורה מידתית.
אם זה היה תלוי בך בלבד, השר ליברמן, מה היית מציע שיעשה עם אותם אנשים שלא מתחסנים?
בדיוק מה שעושים היום. לא צריך מעבר לזה, צריך גם פה להפעיל לחץ מידתי, אבל זה אחריות קודם כל של המדינה, כי אנשים שלא מתחסנים, אלה מסכנים את עצמם, מסכנים גם את כל האחרים, את כל הסביבה.
יש אנשים שאומרים שאולי צריך שאנשים כאלה יעמדו באיזשהו מקום נמוך יותר בסדר העדיפויות, למשל בקבלה של סוג מסוים של טיפול רפואי, למשל מכונות אקמו. יש אנשים שאומרים שצריך לאסור עליהם להיכנס למקומות בצורה יותר קטגורית. אתה לא הולך למקומות האלה?
קודם כל, לגבי רופאים, רופאים בכל העולם, הם נשבעים, יש להם באמת סולם ערכים אוניברסלי לכל הרופאים, אותה השוואה מפורסמת, ואני מניח שגם רופאים בישראל פועלים בהתאם לאותם ערכים רפואיים אוניברסליים, כן. ואני שומר על השיקול הדת שלהם.
אוקיי, בוא נדבר על אחרי החגים, כי אמרת שאז בעצם יתחיל המבחן האמיתי. מה שדי ברור שיקרה זה שיהיה מבול של ילדים מאומתים, מה שמיד ישלח כיתות שלמות לבידוד. עכשיו, במשרד החינוך מציעים כל מיני פתרונות, הכיתה הירוקה, לבדוק את כל הילדים וכו'. לא בטוח שהדבר הזה זה יעבוד, אולי כן, אולי לא, יש פיילוט. למה אתם לא משקיעים המון כסף בשביל להקטין את מספר ילדים בכיתה אחת ולתמיד וזהו? זאת אומרת, יש לזה תועלות מעבר לקורונה.
שאול, קודם כל, הרי מי כמוך יודע שלהשקיע בכיתות, אתה לא בונה כיתה לא ביום אחד, לא בשבוע, לא בחודש. אנחנו כן כרגע משקיעים הרבה מאוד כסף. אגב, מתחילים איזשהו פיילוט גם בנושא כיתות משבוע הבא. כלומר, נותנים לכל העיריות שמוכנות לבנות בעצמם התחייבויות שלא יחכו לכל האישורים, שפשוט ירוצו. חסרים כיתות, כמו שאמרתי, חסרים מיטות, חסרים כיתות. הייתה פה הזנחה, זה לא במקרה שבתקציב הזה, שאני אומר תקציב הכי חברתי במדינת ישראל, פעם ראשונה שתקציב משרד החינוך יותר גדול מתקציב משרד הביטחון.
אבל בוא נודה על האמת, זה פשוט...
תקציב משרד הביטחון לא הייתי משמיצה.
רק נגיד שזה קורה...
אני אומר, תקציב משרד החינוך הוא יותר גדול מתקציב משרד הביטחון, והוספנו לבסיס התקציב של משרד החינוך 700 מיליון שקל ועוד 300 מיליון שקל לפרויקט מסוים, סגירת פערים בין פריפריה למרכז, כלומר מיליארד שקל תוספת תקציב למשרד החינוך. רק בתקציב הזה, ואני רוצה להזכיר שהממשלה הזאת באה אחרי שלוש שנים, לא היה דיון תקציבי, ואנחנו קיימים סך הכל 100 ימים.
תראה, זה נכון שלא היה תקציב שלוש שנים, אבל בכל זאת, בכל תקופת נתניהו, תקציב החינוך מאוד מאוד גדל, גם תקציב הבריאות מאוד מאוד גדל, ראינו גידולים מאוד גדולים, כך הגענו למצב שתקציב החינוך והביטחון הם ראש בראש בעצם בגודל שלהם, אבל נדמה שכאילו השקיעו את הכסף במקומות שאני לא יודע, אולי הם לא מספיק טובים, כי הציונים לא מספיק טובים, איכות הרפואה פה היא טובה כשאתה, יש לך איזה מקרה חירום, אבל בשגרה כולנו מתייבשים בתורים אינסופיים. איך אתם מתכוונים לשנות את הדברים האלה?
לכן תראה, צריך לממש אותם דברים שדיברנו הרבה שנים. אני רוצה להזכיר לך שלמשל החלטה על הקמת בית חולים בבאר שבע התקבלה ב-2014. החלטה על הקמת בית חולים בצפון התקבלה בשנת 2000. ולא קרה כלום. אותה סבתא באותו פרסדור בנהריה שם, בפרסדור לפני חדר מיון. נמצאים באותו מקום. החוכמה גם לבצע אותם החלטות. ולכן אנחנו הולכים לביצוע. ואני רוצה להגיד לך שאול שמעולם לא הייתה קפיצה כזאת בתקציב משרד הבריאות בלי קשר לקורונה. שתבין, קורונה עלתה לנו מ-18 לאוגוסט עד סוף השנה, תעלה לנו כ-5-5.5 מיליארד שקל. בלי קשר לקורונה, לבסיס תקציב משרד הבריאות, הוספנו עוד 2 מיליארד שקלים. כי אני מבין שצריך שם לשנות הרבה דברים. גם זה לא סביר שהיום רוב הרופאים הם בוגרי אוניברסיטאות בחוץ לארץ.
כן.
צריך פה להגדיל גם כמות הסטודנטים, כמות הרופאים שאנחנו מייצרים כל שנה. יש פה בעיות מורכבות, לא הכל אפשר, אתה יודע, לדון וללבן במסגרת רעיון ברדיו, אבל הבעיות הן מורכבות שהצטברו שנים רבות.
השר ליברמן, אנחנו רוצים להספיק עוד כמה נושאים. ראינו את יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, מאיים שהוא ואנשי המפלגה שלו לא יתמכו בתקציב, אלא אם כן הוא יקבל כבר עכשיו את הכספים שהובטחו, שהממשלה הבטיחה לחברה הערבית, נדמה לי 32 מיליארד שקלים. מה קורה עם זה?
תראה, קודם כל אני לא ראיתי את זה ולא שמעתי את זה חוץ מהתקשורת. וגם מה ששמעתי בתקשורת שהם דורשים לממש התחייבות קואליציונית להכיר בשלושה כפרים לא מוכרים שם בנגב. זאת הדרישה. לגבי הכספים ותקציבים, קודם כל כבר הוקצב כסף. תראה, אנחנו הגדלנו סדק של המשטרה ב-1,100 שוטרים רק בנושא מאבק הפשיעה במגזר הערבי. גם תוספת תקציבית לבטאפ היא כמיליארד שקלים. אבל ברור שזה אינטרס של חברה ישראלית כולה. זה לא רק אינטרס של המגזר הערבי או מפלגה כזאת או אחרת, מאבק בפשיעה במגזר הערבי. מה שקורה זה פוגע בכל החברה, ביהודים ובערבים ובדרוזים ובנוצרים ובכולם. ולכן אנחנו פה בהחלט אין בעיה. הכסף הזה הוקצף. אני לא חושב של מנסור עבאס יש טענות על נושא הכספים. יש לו טענות אחרות ונטפל בהכל.
השר ליברמן, אתה מדבר על התקציב שהוא התקציב הכי חברתי שהיה, ובאמת התעסקתם ברגולציה וביבוא ובמחירי פירות וירקות, אבל בסוף בסוף ההוצאה הכי כבדה למשק בית ישראלי היא עדיין מחירי הדיור, בין אם זה משכנתא, בין אם זה שכר דירה. אנחנו רואים את המחירים ממשיכים לעלות, ביוני-יולי הם עלו ביותר, כמעט ב1.5%. מה אתה מתכוון להציג אחרי החג בהיבט הזה?
קודם כל בואי אני אתקן אותך, בחודש האחרון הקפיצה הכי גדולה במחירים הייתה הקפיצה במחיר פירות וירקות, ההתייקרות הייתה 2.6%, הרבה יותר גבוהה מאשר ב...
ועדיין כשאנחנו מסתכלים על זה במחירים אבסולוטיים, ההוצאה הגבוהה יותר, מה לעשות, היא על שכר דירה ולא על אגסים.
אין ספק, לא, הבעיה שבפירות וירקות יש ירידה בצריכה של 20% ממוצע, וכשאני מדבר 20% ירידה בצריכת פירות וירקות ממוצע, זה צריך להבין, שני עשירונים למטה זה ירידה 40%, ובשני עשירונים למעלה אין שום ירידה. אז גם פה צריך לקחת את זה בהסתכלות נכונה. אין ספק שהוצאה הכי גדולה במספרים הגדולים זה על הנושא של הדיור. ואני אומר לך שגם בשנה הזאת, אנחנו נוציא לשוק יותר יחידות דיור למחירה מכל השנים הקדמות. אבל התוכנית הגדולה, כמו שהבטחתי מיד אחרי החגים, אנחנו נצא עם תוכנית הגדולה. אני לא רוצה להקדים לרתום את הגלה לפני הסוס. גם אתמול היו דיונים עד שעות הערב המאוחרות.
יהיו שם צעדי מיסוי בתוכנית הזאת?
אני לא זוכר מה יש, ואני לא מתכוון
להתפרסם. אתה זוכר כמה עלו הפירות והירקות, אבל אתה לא זוכר מה היה אתמול בדיון?
אנחנו מתקשים.
גם אתמול היו דיונים ארוכים, והיו מפגשים ושיחות שלי עם שר השיכון, והסגן הממונה לשיכון נפגש ממנכ״ל משרד השיכון. יש פה כל הזמן, אין באמת... ניסיונות, יש פה אין ספור ניסיונות להביא תוכנית הכי יעילה כדי באמת להקל בנושא הדיור וגם מה שכבר מופיע, אני גם רוצה להזכיר ולא לזלזל, כבר מה שהופיע בתקציב הזה, כמו פעם ראשונה אנחנו הולכים להגדלת המלאי של הדיור הציבורי, כן. סיוע בשכר דירה, גם לאנשים כן. בגיל הזהב עוד 3,000 יחידות דיור.
בהחלט.
מטפלים, משתדלים לטפל בהכל.
שר האוצר אביגדור ליברמן, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה רבה.
חג שמח.
ניפגש אחרי החג עם התוכנית דיור.
כן.
בטוח.
חג שמח.
תודה.
תודה. שאול.
כן.
זה החלק בתוכנית שאתה מפתיע אותי.
זה החלק בתוכנית שאני מפתיע אותך, זה נכון. הבניין הזה בחולון שקרס, הוא ממשיך להטריד אותי, הסיפור הזה, והתחלתי קצת לקרוא ברשת. והתגלגלתי איכשהו לאיזושהי כתבה מאוד מאוד מעניינת שקראתי במגזין Fast Company, שזה מגזין נחמד באופן כללי. ביוני האחרון, זאת אומרת לפני שנה, קרס בניין, או סליחה, לא, ממש לפני כמה חודשים, קרס בניין של 12 קומות במיאמי, פלורידה, לא יודע,
נכון,
זה היה ממש
כן, כן, כן.
קריסה גדולה.
היה את הקשר הישראלי,
תמיד יש את הקשר הישראלי, כן. וכמה שנים לפני זה קרס איזה גשר מאוד גדול באיטליה פתאום.
נכון.
ונשאלת השאלה אם יש קו שמחבר בין כל הדברים האלה. עכשיו, אני אומר בצניעות וביושר, אין לי שמץ של מושג, ויכול שאין. אבל...
זמן, אקלים...
בערך, מה שהכתבה הזו שקראתי מציעה זה הבטון. הבטון. זה הולך ככה. אורך החיים של בטון מזוין הוא בין 50 ל-100 שנה. זאת אומרת, מעבר לזה זה לא חי, זה מתפרק. עכשיו, איך עושים בטון מזוין? מחזקים אותו במוטות ברזל מבפנים, בתוך ראית את זה אין ספור פעמים, עושים במוטות ברזל, יוצקים כזה, והבטון הולך ומתקשה עם הזמן, כי הוא מאבד את הלחות שלו. אני קראתי הרבה על בטון בזמן האחרון. הוא מתייבש. אבל... הלחות הזו היא לא נעלמת, היא חלק מתעדה, וחלק פשוט פוגשת את מוטות הברזל מבפנים. ואז הם מתחילים להחליט ולתפוס קורוזיה. ואז הם מתחילים לפורר את הבטון. זה אורך החיים של בטון, לכן זה
כלומר,
בסופו של דבר מתפורר.
כלומר, הם מחרבים את עצמם מבפנים.
כן, כן,
זה נשמע כאילו כמו משהו פואטי כזה.
מאוד פואטי. עכשיו, יש שתי דרכים שאנחנו מכירים לפחות, כל עוד לא המציאו טכנולוגיה אחת, בשביל לפתור את הבעיה הזאת. הדרך הראשונה היא להוציא את מוטות הברזל האלה, להכניס חדשים, לחזק את הבטון. והדרך השנייה
רגע,
היא פשוט...
רגע, שאלה, סלח לי.
אוקיי.
יש לך לעשות את זה בבניין קיים?
יש, זה פשוט מאוד 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 יקר. מאוד יקר. הדרך השנייה היא להרוס ולבנות חדש. גם זה מאוד יקר. לפי הערכות של איגוד המהנדסים האמריקאי, יש דבר כזה, 42% מהגשרים בארצות הברית עברו את תוחלת חיי הבטון שלהם, או מתקרבים לקצה העליון, 7.5% הם כבר נמצאים במצב שמסכן חיי אדם בפועל. ולפי הערכה שלהם, העלות של הטיפול בכל הבטון הישן הזה תהיה משהו כמו 6 טריליון דולר, ואנחנו מדברים רק על ארצות הברית, ורק על התשתיות הציבוריות, לא כולל מבנים פרטיים, למרות ששם בונים הרבה מעץ. עכשיו, בישראל, הבתים הישנים, אנחנו במדינה בכל זאת רק בת 70 משהו שנה.
יש איזה 800 אלף דירות, משהו כזה, בדקתי כן, את המספרים.
כן, אז יש בתים ישנים שנבנו בשנות ה-50 וה-60, חלקם לפני זה. כלומר, שאפילו בלי הסיכון הזה של רעידת אדמה, שתפיל פה חצי מדינה, רק הסיפור הזה עם הבטון ואורך החיים שלנו מכניס אותנו עכשיו לתקופה מאוד מסוכנת, ואולי נראה עוד בניינים כאלה קורסים. אין לי שום דרך לפתור את זה, רק
אסיסטור. אנחנו ניקח את המסר האופטימי הזה איתנו, להפסקה קצרה של פרסומות. נחזור, אחריה נדבר על חברות שקורסות, שקשורות גם לבניינים שעלולים לקרוס, נדבר קצת על בנקים ועל טלוויזיה. יהיה כיף, תחזרו איתנו. משחקי הכיס ברדיו, חזרנו. כן, כן, זה קרה העניין הזה. נדבר קצת על מה שקורה בסין, שאול?
נדבר קצת על מה שקורה בסין. בוא נגיד בוקר טוב לדוקטור תמי גרוסוולד עוזרי.
בוקר טוב, שאול, בוקר טוב ליאל.
אני אתן גילוי נאות לפני שאנחנו מתחילים. תמי היא בת הזוג של בן הדוד של אשתי מדרגה שנייה.
רגע, חכה שנייה.
היינו ביחד בחול,
תקופה לא מבוטה. אנחנו נבקש מהמאזינים להוציא דף ועת ולסרטט את אילן היוחסין.
כן, זה כזה מין קשר כזה. לא, אני
בסוף השידור.
רציתי לשים את זה לשולחן. טוב, בזמן שכולנו נופשים בחג, ימים סוערים עברו לבורסות ברחבי העולם, בדגש על סין, והכל מתחיל מהסיפור של חברת נדלן סינית ענקית בשם אברגרנד, ובכלל משוק הנדלן הסיני. תמי, את היא מורת הנבוכים שלנו לעניין הזה, ואנחנו רוצים, אם תוכלי, לספר לנו את הסיפור של שוק הנדלן הסיני דרך הסיפור של אברגרנד.
אוקיי, אני אספר באמת, כי באמת הסיפור של אברגרנד הוא מאפיין של תנופת הבנייה שמלווה את הצמיחה הסינית ב-40 השנה האחרונות. בהתחלה, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, היה המון מקום לצמיחה, והדגש בפיתוח הכלכלי של סין היה על בניית תשתיות. עם הזמן, סין בעצם מתגה את עצמה דרך תנופת הצמיחה האדירה הזו, דרך בניית ערים חכמות וכו'. שהממשל האזורי עודד תקציבית על ידי הממשל המרכזי להמשך פיתוח קרקעות לאורך השנים, כיוון שהפרויקטים האלה מקפיצים את התל"ג הסיני. הנדל"ן הוא כמעט 30% מהתל"ג הסיני בשנים האחרונות, וקרקעות פיתוח הם מקור הכנסה מרכזי של הממשל האזורי. ולכן הממשל האזורי עודד בנקים לתת מימון לפרויקטים כדי שחברות הנדל"ן ירכשו מהממשל זכויות לפיתוח קרקע. ונוצר סוג של מעגל רפאים כזה שהוביל לכך שהמון מהפרויקטים האלה, פרויקטים של נדל"ן לפיתוח, בעצם המשיכו להיבנות, הרבה מעבר ליכולת של האוכלוסייה הסינית לנצל את הפרויקטים האלה, מה שהוביל להרי הרפאים המפורסמות וכולי, ואברגרנד הוא באמת חלק מהסיפור הזה, חברה שצמחה בצורה פנומנלית על בסיס מינוף, ועכשיו היא נקראת על ידי הנושים שלה לשלם. היא הנפיקה אגרות חוב, היא לקחה המון הלוואות מבנקים, ובדרך כלל החברות האלה קוראות את החובות שלהם באמצעות הכנסות שהן מקבלות מהפרויקטים כשהם מסתיימים, אבל במקרה שלנו היא המשיכה והמשיכה, והיא בעצם עומדת בפני יכולת לפרוע את זה.
עכשיו, היה גם דוקטור גרוסוולד איזשהו שינוי מדיניות של הממשל הסיני שהביא לזה שההתנהלות הפיננסית שלהם כבר לא יכולה להמשיך כמו שהיא התנהלה לאורך שנים?
וואו, היו המון שינויים במדיניות בממשל שלי בשנים האחרונות, אני לא יודעת לאיזה מהם את מתייחסת, אבל...
אני חושבת שהיה שם איזשהו עניין עם הדיווח החשבונאי שלהם, עם הדרישה שיהיה להם יותר הון של החברה, יחס המינוף שלהם, צריך להשתמע.
כן, אז כן, באמת, החברה בעצם מנסה לגייס הון בכל מיני דרכים בשנים האחרונות. אחת הדרכים הייתה שהיא נערכה להנפקה לציבור בשוק ההון כדי לגייס כסף, אבל התהליך הזה נתקע עקב אישורים ממשלתיים. הוא התעכב בהנפקה המתוכננת של הנעצרת, ואז ב-2020 נוסף על העיכוב בגיוס ההון דרך שוק ההון, ב-2020 הממשל הסיני מודיע ל-12 חברות הנדלן הגדולות במשק ובהן אברגרנד, שהוא די סוגר להם את הברז, או לפחות מצמצם אותו משמעותית, הוא מצמצם את היכולת שלהם לבצע פרויקטים על בסיס של מינוף, מה שאומר שהאפיקים של אברגרנד, גם דרך שוק החוב וגם דרך שוק ההון, לגיוס או נתפמצמו מאוד בשנתיים האחרונה.
אז זו הנקודה שאני מנסה להבין. הממשל הסיני, הם יושבים שם אנשים לא טיפשים. הם מבינים שהמשמעות של צעד כזה תהיה מהשפעה שלילית על אברגרנד, ואם אני מבין אותך נכון, גם על חברות אחרות שנמצאות במצב דומה. מה המטרה של הממשל? מה הוא מנסה לעשות פה? הוא מנסה לפוצץ את הבועה?
אז אני לא יודעת אם לפצץ את הבועה, אבל התמודדות עם הסיכון בשווקים הפיננסיים זה אחד מהעזים ששי ג'ינפינג הנשיא והמפלגה הקומוניסטית הציבו לעצמם באמת בשלוש שנים האחרונות, ובנוסף לבטח שמעתם על common prosperity, מאבק בעוני וכולי, זה אחד מהיעדים המרכזיים שהם הציבו לעצמם, לתקוף את הסיכונים הפיננסיים האלה, והם מבינים, כפי שאמרת, הם ממש לא טיפשים, הם מבינים שהחברות הלא רווחיות שמתירים להם להמשיך לתפעל ולתפקד לאורך השנים, הם בעצם מה שנקרא drag on the economy, הם סוחבות את הכלכלה מטה, ובעצם עד השנים האחרונות אנחנו רואים, ראינו באמת שהממשל סיני חילץ חברות בלתי רווחיות כאלה, קראו להם, עדיין קוראים להם gray rhinos, הקרנפים האפורים, זה חברות שהסיכוי שלהם לקריסה הוא מאוד מאוד ברור, אבל שבאותה מידה די ברור לכולם שהממשל לא יאפשר להם לקרוס, כי הן כרוכות עמוק בכלכלה המקומית ובמערכת הפיננסית. ובמהלך השנים ננקטו כל מיני רפורמות שנועדו לצמצם את מספר החברות האלה שמקשות על המשק, עשו כל מיני טריקים של מימון החדש ומזוגים וכולי, אבל בשורה התחתונה לא נתנו להם לפשוט רגל, כלומר לא אפשרו לשוק לתקן את עצמו. וזה הבטיח, זה אמנם הרציונל הכלכלי של זה הוא מוטל בספק, ויש על זה המון ביקורת, בעיקר מצד העולם המערבי, אבל זה הבטיח שהמערכת תישאר יציבה, שזה מה שבאמת מאוד מאוד מטריד את הממשל הקומוניסטי.
האמת היא שגם במערב אנחנו רואים בשנה האחרונה לפחות את הפד בארצות הברית, בכלל את הממשל מזרים כספים מטורפים, למשק, הוא אמנם לא מציל חברות באופן פרטני, אבל דה פקטו זה פחות או יותר מה שהוא עושה.
זה נכון, אבל בסין זה מה שהיה קיים באופן סיסטמטי. כלומר, זו הייתה ברירת המחדל, והיא גרמה להמון המון בעיות. זה יצר בעיות ניהול.
אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה סיכון מחושב? כלומר, את חושבת שהממשל הסיני הבין שהוא נוקט צעדים שבסוף ידחפו את אברגרנד מעבר לקצה, והוא יודע מה קורה ויש איזה מאסטר פלן, או שגם להם זה חמק באיזושהי צורה?
המאסטר פלן הסיני, וזה משהו שקיים כבר לאורך עשורים, זה ניסוי וטעייה. הם פותחים קצת, סוגרים קצת, רואים מה ההשפעה על השוק, רואים מה ההשפעה החברתית, רואים מה ההשפעה הפוליטית, והם משחררים ופותחים במין משיכות חבל כאלה, כדי למצוא כל מיני פתרונות, והם נותנים המון מרחב ליוזמות מקומיות, והמון מרחב אפילו, תתפלו, לשוק הפרטי, לפתח פתרונות משל עצמו, וגם באמת רואים את זה במקרה של אברגרנד. אנחנו יודעים שהממשל הסיני עדיין לא יתערב אקטיבית, ובאמת זו שאלה מה יקרה.
אז זהו, אני מנסה להבין מה קרה אתמול, כי פתאום היו כל מיני ידיעות על כך בערב שעון ישראל, על כך שהממשל הסיני יעשה משהו עם החוב של אברגרנד. את הבנת מה הולך שם?
אז אני חושבת שהממשל הסיני עצמו עדיין לא ממש יודע מה הוא הולך לעשות עם החוב של אברגרנד. הם כרגע מעריכים את הסיכונים, אנחנו רואים די שקט. אגב, הידיעות על הסיפור של אברגרנד בתקשורת המערבית הם מאוד כצעקתה, אבל בסין זה הרבה פחות על אש נמוכה, בתקשורת המערבית משווים את זה לנפילה של לבן ברדר, כן. בסין זה הרבה פחות, הם מנסים למתג את זה יותר כמין קרייסיס מקומי נקודתי.
ויש להם גם יותר שליטה על התקשורת, אבל מה, אם נלך לתרחיש הקיצון, מה יקרה אם אברגרנד תתרסק?
מה יקרה אם אברגרנד תתרסק? יהיו המון רוכשי דירות מאוכזבים. תהיה איזושהי אכזבה / מחאה חברתית שרואים את הניצנים שלה כבר, אבל היא תישמר בגבולות המותר בתוך השוק המקומי הסיני. וישימו לזה סוף יחסית מאוד מהר.
כלומר, את לא רואה את הסרט שבו השוק הפיננסי הסיני חוטף מכה אנושה בגלל הדבר הזה, או מאיזושהי תגובת שושרת?
אני לא יודעת. אני כן יודעת שהבנק המרכזי הסיני למשל שחרר ממש לפני חודש תוצאות של מבחני סיכונים שבעצם בוחנות את כמה המערכת הפיננסית, הרי הבעיה זה במערכת הפיננסית, זה לא באמת בשוק הנדלן עצמו. זה למה שוק הנדלן, במה הוא כרוך, על איזה עוד מגזרים הוא ישפיע. Okay. אז הבנק המרכזי שחרר תוצאות שבודק סיכונים, עד כמה המערכת הפיננסית חשופה למשברים פיננסיים בין היתר בשוק הנדל"ן. והוא מצא שגם אם, יש שם כל מיני מדדים, גם אם החובות בשוק הנדל"ן והמשכנתאות יעלו באופן משמעותי, עדיין יחס ההון לחוב של המערכת הפיננסית לא יצנח בצורה משמעותית, משמע והוא לא ירד מתחת למינימום שהרגולטור הסיני קבע. ולכן, לעת עתה לפחות אפשר לפי זה להניח שלא צופים בסין שזה יתגלגל למשבר רחב, אלא, כמו שאמרתי, יותר קריסה נקודתית.
תמי, אם אנחנו כבר מדברים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. אנחנו רואים שבזמן שכל העולם נאבק להתמודד עם הקורונה, סין המשיכה לצמוח ברבעונים האחרונים, בשנה האחרונה, לא בקצב שהיא הייתה רגילה לו, אבל עדיין לצמוח, בזמן שכל העולם היה בטריטוריה שלילית, ועדיין אנחנו רואים גם את סין נאבקת בימים אלה, להמשיך, שהמפעלים ימשיכו לייצר באותה מידה, שהנמלים ימשיכו לתפקד באותה מידה, מה הולך שם עם זה?
זה הכל חלק מהניסיון הסיני להתאושש ולקום מהמשבר, וכמובן שיש, זה השפיע על הכלכלה הסינית, כמו שזה השפיע על כל הכלכלות בעולם. סין כן מנסה למתג את עצמה ככלכלה שצריכה לצאת מהמשבר באופן יחסי יותר מהר מאחרות, מאחר ולממשל הסיני יש באמת יותר כלים לגייס ולהניע את החברות לאזורים שהוא חושב שבאמת יכולים לפזר את הסיכונים בצורה הכי טובה במשק. אבל כן, יש עדיין כמובן אתגרים,
אני שואל, כי בסופו של דבר זה משפיע על כולנו במערב, גם כאן בישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים המון מחסור בכל מיני סחורות וכל מיני מוצרים, גם בארצות הברית, גם בישראל, שאמורים להגיע מסין ופשוט לא מגיעים.
כן, אתה יודע, אם אתה לא מקבל את הסחורה שאתה צריך, זה באמת כואב, אבל אני חושבת שסין כרגע מנסה להתמודד עם הדבר הזה בעיקר בנקודת המקומית. ההשלכות על שאר המדינות זה כרגע בסדר משני מבחינתם, הם מתמקדים במדיניות פנים.
יפה, דוקטור תמי גרוסוולד עוזרי, מומחית למשפט וכלכלת סין העכשווית מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
בבקשה, ואני מאתגרת אתכם לחזור לספסלי האוניברסיטה העברית ולהירשם לקורסים האלה, נשמע עוד.
עכשיו אני מתפטר ואני הולך לסמן. עכשיו, אם אתם מוכנים לממן לי את הלגת קיום קטנה וכן.
לא, לא צחקתי עליי חלילה, צחקתי על עצמנו, למען זה ספק.
תודה רבה.
בסדר, תודה לקרות.
טוב, אז השבוע קרה דבר די מדהים, שנטפליקס הוציאה טריילר לסדרת טלוויזיה בת 32 שנה. This fall, get ready for 2021's hottest new show. Well, not actually new, but never seen before on Netflix. Okay. Not actually new, never seen before on Netflix. ניבה דס, כותב הטור עין הצלה במוסף גלריה של הארץ. בוקר טוב.
היי, בוקר אור.
מה קורה כאן?
אנחנו מדברים על סיינפלד, רק נגיד, כן?
כן.
כן, כן. כמובן. זאת אומרת, החילופים האלה בין סיינפלד וחברים הטריפו את קהל הלקוחות של נטפליקס ובכלל, את כל מי שהתבגר או חי בשנות ה-90, והציתו מחדש את הדיון, מי טובה יותר, מי זה, אבל בעיקר אני חושב, שתיהן הן מה שמכונה evergreen, זאת אומרת, מותגים שלעולם לא נסלח חם.
זהו, אז האומנם, כאילו, מי ירצה לראות את זה, ניב? סיינפלד בגיל שלי, אוקיי? הסדרה הזאת בגיל שלי, ונגיד, לא יקרה שום דבר טוב אם אתה תשלח אותי לערוץ הילדים. אף אחד לא ירצה לראות את זה. אנשים באמת ירצו לצפות בסיינפלד?
בוודאי שרוצים לצפות בסיינפלד. אני מחבר את זה, אני חושב, למקום של, נגיד, הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן. אחת הסדרות הכי נצפות בנטפליקס בשנה שעברה, ואולי המרוויחה הכי גדולה מבחינת יצירה טלוויזיונית של הקורונה. ויש, לאנשים יש כמיהה לרטרו הזה, לנוסטלגיה הזו, לתקופה הזו, לניינטיז. עכשיו, אני לא רוצה להגיד יותר מבניינטיז, אבל אנשים רוצים לחיות את זה, אני חושב, כי זו אחת הפעמים האחרונות שבה הייתה מונוקולטורה בעולם. זאת אומרת שכל העולם, יושב לראות פרק של סטיינפלד, כל העולם משחק מאותה בדיחה של צ'נדלר, כל העולם מתרגש מאותו משחק.
למה? היום זה, לא, היום זה לא קורה לדעתך?
כמעט ולא.
למה?
כמעט ולא, כי הכל כל כך נישתי. ו...
אבל כשיוצא גם בית המלכה, כולם צופים גם בית המלכה.
וזה אירוע חד פעמי. ממש חד פעמי. אין לך נכס, אין לנטפליקס נכס כזה, אולי, אני יודע,
Stranger Things,
כן, היחיד שנותר להם שהוא כזה. ואגב, אתה יודע, יצא גם בית המלכה, וביום שני בבוקר גם זכה אבל נטפליקס לא חידשו את החוזה שלהם עם סקוט פרנק היוצר של הסדרה, כן? נטפליקס הולכים למקום אחר. נטפליקס רוצים, הם רוצים את הדברים המוכחים. הם רוצים להכניס לפלייליסט רק את הדברים שכבר נמצאים בפלייליסט. זאת אומרת, אתה יודע, לא לזכור אדם בלי ניסיון, רק שאם לא תזכור אותו, איך יהיה לו ניסיון.
וגם אגב דברים מוכחים לצורך העניין, hit and run של ליאור רז ואבי סחרוף. נראה לי אתמול פורסם שהיא לא חודשה לעונה נוספת, פשוט כי היא יקרה מדי.
כן, יקרה מדי ולא מתאים להם.
חייב להגיד שאני לא נהנית עם הסדרה הזאת. דעה לא פופולרית, לא יודע. לא שרתי פרק אחד.
אני לא הבנתי איך הוצאה כזה סכום, והכל נורא חשוך ולא רואים כלום, אבל בסדר, זה כבר דיון אחר.
אז בעצם מה שאתה אומר, המעבר של כולנו מצפייה לינארית בטלוויזיה, במה שמשודר כרגע, לצפייה בסטרימינג של אני צופה במה שבא לי, מתי שבא לי, ואז נוצרות מיליון הנישות האלה, בעצם, כאילו מצד אחד, זה מנוע הצמיחה והרווח של גופים כמו נטפליקס וכל מי שהצטרפו אליה, אבל מצד שני אתה אומר, זה שומט קצת את השטיח מתחת לרגליים של נטפליקס, היא לא יכולה ליצור נכסי צון ברזל, ולכן היא פונה לסדרות הישנות ששודרו כשכולם ישבו וצפו בדבר אחד, ומוציאה להן הון עתק.
בדיוק, עם כל הכבוד לפלור איז לבה, כאילו...
למה?
פלור איז לבה, אסור לגעת ברצפה, זה תוכנית שעשרון, משחק ילדים נורא...
כן, כן, הילדים שמשחקים בזה, כן, סליחה, לקח לי זמן, כן.
נורא פופולרי בנטפליקס, מגה פופולרי בנטפליקס, זה הדברים שמצליחים אצלם. עכשיו, הם בשביל להחזיק אנשים אצלם מנויים בספרייה, צריכים כל הזמן לתחזק את זה.
לכן אני חושב שאולי השיחה הזאת בכלל בכלל לא תקפה, כי בעצם יש כאן על הקו שלושה קשישים במונחים של הילדים של שאו, למשל, שמדברים על משהו שהוא פרה-היסטורי, שזה טלוויזיה, ואנחנו כאילו, אני חושבת, כל אחד מאיתנו בדרכו אנשי נטפליקס, אבל בעצם המדורת שבט הזאת שמתקיימת היום, היא בטח מתקיימת בשביל הילדים של שאו בטיק-טוק. יש איזה כוכבי טיקטוק שכולם צופים כן, בהם, שאני לא מכירה
כן,
אותם.
כן ולא, כי כן עדיין יש איזושהי כמיהה, ואת רואה את זה נגיד, סתם, תחפשו כמה אייטמים עשו בבאזפיד על פרנד, כן? באזפיד אתר שקם אחרי שפרנד כבר...
מתה.
אחרי הדיבורים על הקאמבק פעם שמינית בערך. והכמות אייטמים שיש שם, הרצון של ה... כאילו משהו, יש בסדרות האלה משהו שהוא כל כך גרעיני בחדשנות שלהם, ובעובדה שהן שתיהן פורצות דרך, כל אחת בדרכה.
או...
וגם בסקס והעיר. יש איזה כמיהה לחזור לזה.
או, שאני אני אציע הסבר אחר. אולי לדור, וואו, אני הולך להגיד את המשפט הזה, כן, הזה, אולי לדור הצעיר, יש כמיהה פשוט אנושית לאיזשהו נכס צאן ברזל כזה שייחד את כולם סביבו, אבל אין להם, אז הם הולכים אחורה לדבר האחרון שהיה. ואני תוהה, בעוד 20 שנה, מה יהיה, או בעוד 30 שנה, מה יהיה נכס צאן הברזל? מה, הם יחזרו לסטרנג'ר פינגס? לא נראה לי.
אז אולי אני לא מספיק, אולי אני לא מספיק צעירה כדי להתרפק על סיינפלד? תעזרו לי להבין, יש לי הרגשה שאני הייתם שני אינטלקטואלים חובבי סיינפלד, אף פעם לא התחברתי לזה, תסבירו לי.
הייתה סדרה טובה, אני מצטער, לא יודע, יצחיק אותי.
סדרה מעולה, פורצת דרך.
לא, היא הייתה פורצת דרך, כן, היום זה כאילו נראה לנו אובייס, אבל היא הייתה פורצת דרך, זה הייתה סדרה על כלום.
זה נראה לנו אובייס, אבל זה נראה לנו אובייס, כי סיינפלד היא לא הפכה לחלק מהמרקם הטלוויזיוני. פרנדס הפכה לחלק מהמרקם הטלוויזיוני, סיינפלד הפכה לחלק מהמרקם החיים. זאת אומרת, אנחנו מזהים את סיינפלד בדברים שקורים לנו ביום יום, לא בדברים שאנחנו רואים בטלוויזיה. את פרנדס אנחנו יכולים לראות סדרה ולהגיד, זה כמו בפרנדס, זה כמו
אגב, זה מה שהיה במידה מסוימת, זה מה שקרה בישראל.
We were on a break.
כן, בדיוק, כאלה.
אני אפילו לא מבין את הרפס. במידה מסוימת, זה מה שקרה עם החמישייה הקאמרית בישראל. אני חושב שלכל סיטואציה פחות או יותר בחיים הציבוריים בישראל, אתה יכול למצוא איזה מערכון של החמישייה.
נכון.
או שזה רק אני לא יודע. בוא לא נוציא את זה מכל
אפשר. לא, אני חושב בחמישייה היא חלק מרקם החיים, וארץ נדבר, היא חלק מרקם הטלוויזיון. זאת אומרת, זה שני דברים אחרים. אבל אני סתם, אבל מה שאתה אומר הוא נורא נכון, אנשים רוצים את הדבר הזה, כמו שיש עכשיו נגיד, אתה יודע, אנחנו בדיוק יום לפני הירצייט 30 שנה לנבר מיינד של נירוונה, אבל הכוח של נירוונה, ואתה ראיתם את זה נגיד, יש את הסרטון יוטיוב המדהים הזה של שני ילדים שחורים שומעים את סמלז לקטין ספיריט פעם ראשונה, סרטון יוטיוב שזכה לעשרות אם לא מאות מיליוני צפיות, ורואים את ה... ההתרגשות שלהם מזה, וההתלהבות שלהם מזה, היא מעבר להנה קלאסיקה שלא הכרנו. אלא כי יש שם באמת משהו שהוא חזק, שהוא אמיתי, שהוא נושך, שהוא חתרני אבל ומטריס במהות שלו, שהיא מעבר לזה כן או לא מחזיק את
זה. אז בתור האישה שמעולם לא התחברה לזה, ונמצאת כאן על הקו עם שניכם, אני חושבת שאי אפשר לייצר כפייק את האותנטיות הזאת, את החוויה הזאת. אני נראה לי, ויכול שאני אפול על הפרצוף בשבועות הקרובים, אני מתקשה לראות איך סיינפלד עושה את זה. איך היא מצליחה לתפוס אנשים צעירים.
היא כבר שורפת את המנוי, כאילו, היא כבר אחת הסדרות הכי מצפות בנטפליקס. אנשים חיכו לזה. זאת אומרת, זה
כן, אבל השאלה מי, אם אתה מפלח את זה, כאילו, זה טוב ויפה שיש לך תיאוריה, אבל לא זה.
זה לא לדוקטובר? איך היא כבר, זה לא מהחודש הבא?
מה זה?
זה לא עולה באוקטובר?
בישראל, בחול, זה כבר קורה. ואגב, זה עוד עניין לדבר עליו, ההבדל בנטפליקס בישראל, זאת אומרת, הבדל הנטפליקס שאנחנו משיגים עם IP ישראלי, לנטפליקס שאתה מחליף עם VPN, וזה מוצר אחר לגמרי.
אני חושב שהמסקנה ממה שאתה אומר זה שרק זקנים רואים נטפליקס.
ממש לא. אני חושב שלא. אני חושב שרק זקנים משתמשים בנטפליקס כטלוויזיה.
אז אני רוצה להגיד משהו.
אני חושב שיש מי שמשתמש בזה כשומר מסך.
אני רוצה להגיד משהו בהקשר של הילדים שלי, שהם הכי צעירים בחדר הזה כרגע, למרות שהם לא פה. ואולי נעשה את זה שיחה מתישהו בפעם אחרת, כי אנחנו צריכים לסיים. הילדים שלי לא צופים בטלוויזיה בכלל. לא לינארית ולא לא לינארית. הם גם לא צופים בנטפליקס. כל מה שמעניין אותם, הם גם לא צופים בטיקטוק. כל מה שמעניין אותם זה גיימינג. ויש שכבה שלמה כזאת של ילדים, ואם יש איום אחד שמאיים על נטפליקס, זה לא HBO ולא דיסני פלוס ולא כלום, זה עולם הגיימינג.
והם עכשיו פותחים פלטפורמה גיימינג.
נכון, אז נדבר על זה בפעם הבאה.
זה בדיוק הסיבה שהם עושים את זה.
אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה.
זה המאפיין שלי.
זה, הנה, אנחנו מסלחים אותך מהשידור. ניב הדס, כתב הארץ, תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ולסיום סיומת ליאל תפתיע אותי.
אני רוצה להפתיע אותך ולשאול אותך, כמה כסף אתה חושב שתעשיית הרכב העולמית הולכת להפסיד כתוצאה מזה שיש מחסור בשבבים בעולם?
100 מיליארד דולר.
אתה חמוד, זה מספר יפה. זו הייתה התחזית הקודמת, אי שם ביולי.
Okay.
ואיכשהו, הבוקר התחלתי ככה קצת לקרוא על הנושא הזה, שמעתי על זה מישהו שהרכב שלו מתעכב,
כן, אין מכוניות, לא מגיעות מכוניות.
אין מכוניות. ואז, בתזמון מופלא, יצאה תחזית של איזשהו גוף מחקר אמריקאי שנחשב מאימן לצורך העניין הזה, והתחזית שלהם, שיצאה ממש פרש לפני 5 שעות, היא שהמחסור בשבבים בעולם יגרום לתעשיית הרכב העולמית להפסד הכנסות של 210 טריליון דולר רק ב-2021.
לא, 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 10 טריליון? הם מוכרים מכוניות ב-210
טריליון? סליחה, מיליארד, 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 מיליארד. עכשיו זה נשמע קטן, נכון? זה נשמע קטן. 210 מיליארד דולר, חברות הרכב הולכות לייצר 8 מיליון פחות מכוניות ממה שהן תכננו לייצר השנה הזאת.
יש לזה גם צדדים טובים, אני חייב
להגיד. יכול להיות, אבל תחשוב על הסיפור המטורף הזה.
כן.
שיש השבבים האלה, בעצם נמצאים כמעט בכל מוצרי הצריכה שאנחנו קונים.
ואנחנו צורכים יותר מהם בגלל הקורונה.
אנחנו צורכים יותר מהם בגלל הקורונה, כי קנינו יותר מחשבים ניידים, יותר טלפונים חכמים, יותר מכוניות אגב, שנרכשו בישראל בטירוף, כי בזמן שחלק גדול מהאנשים כאן נאבקו להחזיק את הראש מעל המים בזמן הקורונה, לחלק אחר פשוט היה מלא כסף מיותר.
שורה תחתונה, רוצה לנסוע עם אנשים.
העיכוב בייצור שבבים, הוא כזה שהוא ידביק את הקצב אולי לקראת אמצע השנה הבאה, אומר שהמחסור הזה רק הולך להתגבר. אם אתם ככה שוקלים למכור את הרכב שלכם ולקנות אחד אחר, הייתי מציעה לכם להמתין או לחכות שהחדש יגיע לפני שאתם מוכרים את הקיים.
או לעשות יופי של קופה על הרכב המשומש, כי המחירים שלהם עולים.
ולעבור לאופניים כן. כמוך או משהו כזה. אני חושבת שהם מעוטטים לנו משהו לגבי הזמנים, נראה לי. בשורה התחתונה, זה סיפור מטורף, אנחנו לאט לאט הולכים להתחיל להרגיש אותו, בין אם זה בטלפונים סלולריים שפתאום לא יגיעו, במחשבים, ומחירים שהולכים לקפוץ, יהיה מעניין לראות מה יקרה עם זה.
ליאל קייזר, אנחנו נגיד תודה לאנשים שעזרו לנו לעשות את התוכנית, העורך שלנו היה נדב רוזנצווייק, הטכנאי שלנו מאחורי הזכוכית היה דני רוקי, אנחנו נאחל לכולם מועדים לשמחה וחג שמח, אני לא יודע מה מאחלים בחג הזה.
שיהיה לכם כיף, בזמן שאתם עומדים בפקק, תאזינו לנו, תצפו בנו, ואנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא.
נכון, והערב ליאל קייזר את בכאן 11 עם משחקי כיס ב7:15, תהיה תוכנית מעניינת.
נכון, חוץ מזה היום יום חמישי, שבת שלום לצופים שלנו.
סוף שבוע נעים לכולם.